오케이. פרק ל"ז, חזון העצמות היבשות. נקרא עד רווח הפרשה ברצף. ל"ז: יתעלי על אדוני ויוציאני ברוח אדוני ויניחני והיא מלאה עצמות והעבירני עליהם סביב סביב והנה רבות מאוד על פני הבקעה והנה ויאמר אליי בן אדם תחיינה העצמות האלה ואומר אדוני אלוהים ויאמר אליי הנבא על העצמות האלה ואמרת עליהם העצמות היבשות שמעו כה אמר אדוני אלוהים לעצמות האלה הנה אני מביא בכם רוח וחייתם ונתתי עליכם גידים והעליתי וקרמתי עליכם אור ונתתי בכם רוח וחייתם וידעתם וניבאתי כאשר צוויתי ויהי קול כהנה ואי והנה רעש ותקרבו עצמות עצם וראיתי והנה עליהם גידים ובשר עליו ויקרם עליהם עור מלמעלה ורוח אל בהם ויאמר אלי נבא הנבא בן אדם ואמרת אל הרוח כה אמר אדוני אלוהים ארבע רוחות בואי הרוח ופחי בהרוגים האלה והנבאתי כאשר ציווני ותבוא בהם הרוח ויחיו ויעמדו על רגליהם חיל גדול ויאמר אליי בן אדם העצמות האלה כל בית ישראל הנה אומרים יבשו עצמותינו ואבדה תקוותינו לכן נבא ואמרת עליהם כה אמר אדוני אלוהים הנה אני פותח את קברותיכם והעליתי אתכם מקברותיכם והבאתי אתכם וידעתם כי אני אדוני בפתחי את קברותיכם והעלותי אתכם מקברותיכם ונתתי רוחי בכם וחייתם והנחתי אתכם וידעתם כי אני אדוני דיברתי ועשיתי נאום אדוני. כן, יש בפרק חלק בגמרא יש מחלוקת תנאים, האם המעשה הזה הוא כפשוטו, דיינו, האם יחזקאל באמת החיה מתים, או שכל כולו הוא משל. מבחינתנו, המחלוקת הזו לא כל כך חשובה, כי בין אם זה רק משל, ובין אם היה משל בפועל, אבל ברור שהעיקר הוא הנמשל, כן? זה לא נס שנעשה לצורך עצמו, גם על פי השיטות שהוא נעשה. ובאמת רש"י כאן כותב שהיה מרמז להם על הגלות כי אדם מת שחזר וחי כך ישובו ישראל מן הגלות. הייתה עלה יד השם, יד השם זה אולי ביטוי לכפייה שבנבואה, שזה לא תמיד חוויה מרנינה, חוויה מפחידה קצת. ויוציאני ורוח, כן, הכוונה היא כמו ותישאני רוח, לרוח כפשוטה שכביכול מעיפה את הנביא ממקום למקום. אז שוב, זה יכול להיות, ואפילו סביר להניח שהכל זה בחזון הנבואי, אבל בכל אופן רוח פה זה לא רוח הנבואה, אלא כמו ותישאני רוח וישמע אחרי כל רעש גדול וכולי, כמו שראינו בפרקי המרכבה שם. ויניחני השם באמצעות הרוח בתוך הבקעה, וכבר ראינו את הבקעה הזו ששם יחזקאל ראה את מראה כבוד השם בתחילת הספר, והיא מלאה עצמות. ועבירני עליהם סביב סביב, כותב רשי, שהיות יחזקאל בן בוזי היה כהן, אז לכן הוא לא הכניס אותו לתוך בית העלמין הזה, אלא עשה לו סיור מסביב. והנה רבות מאוד על פני הבקעה, והנה יבשות מאוד, היינו נמצאות שם המון המון זמן. ויומר אליי, בן אדם, תחיינה העצמות האלה? ואומר, השם אלוהים, אתה ידעת, כלומר, התחיין העצמות האלה, זו שאלה מליצית, שאלה רטורית, שהתשובה הטבעית עליה היא מה פתאום, איך יכול להיות? אבל מפני כבוד השואל שלא ייפלא ממנו דבר, אז הנביא אומר, השם אלוהים, אתה ידעת. כן, יש על זה מדרש יפה. מדרש כותב משל למלך שלקח ציפור קטנה ביד, הוא שואל את אוהבו, ציפור הזו חיה או מתה? אז אומר לו, מה שתחליט, כן, אם אני אגיד חיה, אתה תהרוג אותה, אם אני אגיד מתה, אתה תשחרר אותה, מה שתחליט. אז כך אומר יחזקאל לקדוש ברוך הוא. ויאמר אליי, אז עכשיו הקדוש ברוך הוא נותן את התשובה, התחיינה או לא תחיינה. ושוב, ברמת הנמשל, עם ישראל אחרי 2000 שנים בגולה, הוא כבר נראה כמי שאין לו סיכוי בכלל לחזור למצבו הראשוני, להיות עם חי. ויאמר אליי, הנבא על העצמות האלה, ואמרת עליהם, העצמות היבשות, שמעו דבר השם. כה אמר השם אלוהים לעצמות האלה, הנה אני מביא בכם רוח וחייתם. זה כלל. ואחר כך, בפסוק הבא, הכלל הזה יפורט לפרטים, כי העיקר זה לא לחבר את העצמות ולשים עליהם בשר, אלא להפוך אותם לגוף חי, שזה הרוח, זה סוף התהליך. וכעת הוא מפרט, ונתתי עליכם גידים, כן, יש עצמות, והגידים הם מחברים את הבשר, את השריר, אל העצם, זה מתרים שקושרים את הבשר אל העצם. ונתתי עליכם גידים, והעליתי עליכם בשר, וקרמתי עליכם אור, כן, אז השחזור הוא מהרקמות היותר קשות והפנימיות אל הרקמות החיצוניות, העצמות קיימות. עכשיו צריך לשחזר את הגידים ואת הבשר ואת האור, שכל אלו חלקים שכבר מזמן נרכבו. והשלב, מה שיהפוך את הגבייה לגוף חי, ונתתי בכם רוח וחייתם, כן, ככה גם בספר בראשית, שויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, זה הגוף, אחר כך ויפח באפיו נשמת חיים, הפך אותו לגוף חי. ונתתי בכם רוח וחייתם, וידעתם כי אני השם שהוצאתי אתכם מקברותיכם, כן, הגאולה תביא לקידוש שמו יתברך. אז כך מצווה הקדוש ברוך הוא את יחזקאל להינבא על העצמות. וניבאתי כאשר צוויתי שהשם עתיד לעשות לכם כך וכך, והיא קול כהנבאי, תוך כדי שאני מתנבא אני שומע קול שמתעצם, והנה רעש. ותקרבו עצמות, כן, ותקרבנה עצמות עצם אל עצמו. הרעש הוא כי העצמות מתחילות להסתובב, וכמו פאזל כזה, כל אחת עצם הירך מחפשת את העצם המתאימה לה כדי להיכנס לתוכה וכו', כן, עצם אל עצמו, אלא עצם התואמת, התואמת לו, ואז יש לנו פה שלדים כבר ולא עצמות מפוזרות. כן, למשל הגרא הוא אומר ש... כן, שמתאר את השלבים של ההתפוררות הלאומית בגולה, אז הוא אומר שכאילו כל עוד היו שני מרכזים, אחד בארץ ישראל ואחד בבבל, זה היה כמו שלדים, אבל אחר כך העצמות התפזרו על פני הבקעה, כבר עם ישראל נפוץ לעוד הרבה הרבה ארצות אחרות. אז חז"ל אמרו, משל של יחזקאל למה הוא דומה? לאדם שנכנס לבית המרחץ, אז משהו פשט אחרון, הוא לובש ראשון, כן, הבגדים שהוא פשט אותם אחרון הוא ללבש אותם ראשונים. אז ככה כאילו הגידים היו האחרונים שהלכו, כלומר העצמות התפזרו, אז זה הדבר הראשון שיקרה, שהם התאחדו. אחר כך הגידים הם יותר קשים מהבשר, אז הם נרכבו אחרי הבשר, הם יהיו לפני הבשר, וכן על זו הדרך, כאילו מהסוף להתחלה. אז העצמות מסתדרות לצורה של שלדים, וראיתי והנה עליהם גידים ובשר עלה, כן, גידים ובשר עולים על העצמות, הרקמות כאילו מתחדשות, ויקרם עליהם עור מלמעלה על הבשר, ורוח אין בהם, למרות האמור בפסוק ו', ונתתי בכם רוח וחייתם, וזה בעצם כבר המטרה המרכזית, כבר בפסוק ה', בכלל, הנה אני מביא בכם רוח וחייתם, אבל לפחת רוח חיים בגוף הזה המשוחזר, זה היה צריך עוד ציווי נבואי, וזה מראה על הקושי הגדול של הדבר, כאילו יכול להיות שאפשר לשחזר איזה רקמה ביולוגית, גופנית, אבל לתת ברוח זה כבר סיפור אחר, כן, וגם כאילו במציאות של עינינו, להחזיר את עם ישראל לארצו, להיות כמו אמריקאים דוברי עברית, זה עוד אפשר, אבל להפוך אותם ליהודים זה סיפור אחר לגמרי, לתת בהם רוח, כן, זה שלב אחר. ויאמר אליי, הנבא אל הרוח, הנבא בן אדם ואמרת אל הרוח. נכון, אני ראיתי את זה בדעת מקרא שאני מכין ממנו באמצע הפסוק, נכון? אחרי נווה אל הרוח. ואמרת אל הרוח. אצלי אין, בקורן אין, אבל כשהכנתי שמתי לב לזה, כן. ואמרת אל הרוח. אז עוד יותר מראה את כאילו שזה שלב בפני עצמו. ומה תגיד אל הרוח? כה אמר השם אלוהים, ארבע רוחות בואי הרוח. אז יש פה, הרוח משמשת פה בשלוש משמעויות שונות. רוח החיים שאמורה להקים את הגופות הללו המשוחזרות על הרגליים, כן, ויפח באפיו נשמת חיים, ורוח משב אוויר שהוא זה שאמור כביכול להחיות את אותם הגופים, וצד, כן, מארבע רוחות, מארבע כיוונים, ארבעה כיוונים, בו ירוח, אז יש פה משחק מילים כפול ומשולש. ופחי, כן, וכמו ויפח באפיו נשמת חיים, ופחי בהרוגים האלה ויחיו, תחזיר להם את הנשימה. ואמרת אל הרוח, זה משב אוויר, ואילו מארבע רוחות זה ארבעה כיוונים, ורוח אין בהם, כמו שראינו וכולי, זה הרוח חיים, כן, שזה התהליך הנשימה בעצם שהוא מבטא אם אדם חי או לא חי, אם הוא נושם או לא נושם. לא, אבל מארבע רוחות בואי הרוח, תראינו, זה נראה כאילו, אבל הנה חינמי, זה באמת אותו דבר, כי מה זה רוח החיים שבאדם? הנשימה שלו, האוויר. אז יבוא האוויר החיצוני וייכנס בהם, כאילו, עשה להם הנשמה מלאכותית, כן? והנבטי כאשר ציווני, אז שוב, זה שלב נוסף, ותבוא בהם הרוח, כן, מי שככה קורא בדקדוק, בתשומת לב את פסוק ת', זה משדר קצת לחץ, כאילו, ויאמר אליי, הנבא אל הרוח, הנבא בן אדם, ואמרת אל הרוח, כאילו, מהר, 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 מארבע רוחות, בואי הרוח, וזה, למה זה ככה? כי עצמות שהם על פני השדה היו פה אלף שנה, שיהיו פה עוד אלף שנה. אבל גוף שעכשיו הוא גופה טריה, כמו שקרה, שהיא על פני השדה, או שנכנסת בה הרוח או שהיא מתחילה להרכיב. כלומר, זה עכשיו קריטי, יש איזה שלב שזה יכול להיות יותר גרוע ממה שהיה. כן, לכן, כאילו, יש איזה, עכשיו תן בהם מהר מהר רוח. זה כאילו גם חומר למחשבה לימינו, כן, כאילו, שיש איזה שלב שבו אתה, אחרת זה יותר מסריח מאשר לפני כן, כבר היית משאיר את זה ככה, אם זה רק גוף בלא רוח, זה מרכיב. ויאמר אליי, כן, והנבטי כאשר ציווני, ותבוא בהם הרוח ויחיו, ויעמדו על רגליהם חיל גדול מאוד מאוד. ויאמר אליי, עכשיו הנמשל, בן אדם, העצמות האלה, כל בית ישראל, הם הנה אומרים יבשו עצמותינו ואבדה תקוותנו, נגזרנו לנו, כן, נחרטנו ועבדנו, כמו נגזרתי מארץ חיים וכולי. עכשיו מה זה אבדה תקוותנו? ראינו כבר כמה פעמים את הייאוש שאחז בבני ישראל, נניח פסוק, בפרק ל"ג פסוק י', כן אמרתם למור כפשענו וחטותינו עלינו ובם אנחנו נמקים ואיך נחיה, כן, העם לא האמין שהוא יכול לחדש את ימיו כקדם, זה כמו מת שלא חוזר לחיים. לכן ינבא ואמרת עליהם, כה אמר השם אלוהים, הנה אני פותח את קברותיכם. עכשיו בבקעה לא היו קברות, נכון, העצמות היו מושלכות על פני השדה, לכן פה זה דימוי שונה קצת, שהגלות היא כמו קבר, והקדוש ברוך הוא עתיד לפתוח את הקבר, והעליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. אבל באמת זה דימוי קצת שונה, זה דימוי כוללני יותר ולא פרטני כמו בבקעה. וידעתם כי אני השם בפתחי את קברותיכם ובהעלותי אתכם מקברותיכם עמי, כי רק אחד יכול לחיות מתים, אין שום כוח אחר בעולם שיכול להתגבר על המוות. וגם פה יש בעצם, גם בדימוי הזה הקצת שונה והקצר, יש פה כפילות. פעם אחת, הנה אני פותח את קברותיכם ועליתי אתכם מקברותיכם, ופעם שנייה, בפתחי את קברותיכם ובעלותי אתכם מקברותיכם. יכול להיות שגם זה כנגד כאילו הגוף והרוח. ונתתי רוחי בכם וחייתם והנחתי אתכם על אדמתכם, וידעתם כי אני השם, דיברתי ועשיתי נאום השם. כן, אז קיבוץ הגלויות ושיבת ישראל לארצו לא פחות מאשר תחיית המתים. זה נס, נס ופלא שאין לו אח ורע אצל העמים האחרים. אין אצל העמים האחרים בכלל לא מושגים של גלות, ודאי וודאי שלא מושגים של גאולה. הכי הרבה הגירה, איטלקי שהגיע לארצות הברית, הוא לא, כן, הוא נהיה אחר כך אמריקאי, אחרי מקבל גרין קארד, וזה, וכן על זו הדרך, זה בא מאירלנד, זה בא מאיטליה, זה בא מפורטוריקו, וזה, אבל כולם הופכים להיות אמריקאים, אף אחד לא חושב לחזור לארץ מוצאו ביום מן הימים, ורק בעם ישראל באמת יש את המושגים הללו בעברית בכלל של גלות ושיבה וגאולה וכו'.
מדבר על כל עם ישראל.
כן? מה, אתה שואל על עשרת השבטים?
כן.
זה מחלוקת תנאים, גם זו מחלוקת תנאים. טוב, נראה ברור שבזמן הגאולה יצטרכו 12 שבטים, זה נראה את זה ביחזקאל במפורש בסוף הספר, בנחלות וכו', אבל השאלה האם כל צאצאי עשרת השבטים שגלו יבואו לכאן, או שיתברר שיש כאלה שנטמעו בשבט יהודה ובנימין, כמו שמצינו שבזמן יושיהו אחרי גלות שומרון, אז באו פליטים משומרון וכו' לממלכת יהודה, זה יכול להיות שהם כבר בתוכנו, אבל זו מחלוקת תנאים באמת. האם יש עשרת השבטים שיחזרו שאנחנו לא מכירים אותם, או שלא.
או שכבר חשבו ואנחנו לא יודעים מי הם.
או שהם מלכתחילה לא גלו כולם, אלא נשארו מהם שרידים בתוך שבטי יהודה ובנימין. כן. טוב. יש רק עם אחד, במרכאות, שיש לו את זכות השיבה. כן, זה הפלסטינאים, כי זה, הכל הם מחכים אותנו. כלומר, זה לא עם אמיתי, זה עם דמה כזה, שכל מה שאנחנו עושים, אז גם הם עושים. אז הם לוקחים את המושגים שלנו והופכים אותם למושגים שלהם, אז אני אומר, הם קנעוני בלא אל כי עשוני באבליהם, ואני אקניהם בלא עם, אין כזה עם בכלל, וגוי נבל אחיסם, זה אחת לאחת, זה מה שרואים מול העיניים. כאילו אנחנו מביאים עבודות זרות שהם לא אל, הוא מביא לנו עמים שהם לא עם, אבל עושים הרבה צרות, כאילו מחכים אותנו, גם הערבים קוראים לפלסטינאים, כאילו היהודים של הערבים, כאילו שהם אלה שהחקיינים של היהודים, כאילו. בסדר, אז זו נבואה ידועה שמפטירים בה בשבת חול המועד פסח, נכון? בחזון העצמות היבשות, כי יש דעה בגמרא שאומרת שהעצמות היבשות זה בני אפרים שהקדימו את הקץ ב-30 שנה, שמנעו לברית בין הבתרים ולא להולדת יצחק, והרגו מהפלישתים במדבר, ואז בפסח, לפי הדעה הזו, מפתירים בזה בפסח. הנבואה הבאה היא, קראנו אותה לפני קצת יותר משבוע בפרשת ויגש, על האיחוד הממלכות של יהודה וישראל, בעקבות המפגש בין יהודה ויוסף, שני הכוחות המרכזיים בעם ישראל. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, ואתה בן אדם, קח לך, כתוב עליו ליהודה ולבני ישראל, חבריו, ולקח עץ אחד, וכתוב עליו עץ אפרים וכל בית ישראל, וקרב אותם אחד אל אחד לך, והיו לאחדים בידיך, וכאשר יאמרו אליך בני עמך, לא תגיד לנו מה אלה לך, דבר עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים, חברה ונתתי אותם עליו את עץ יהודה, ועשיתים והיו אחד בידי, והיו העצים אשר תכתוב עליהם מידך, ודבר עליהם כה אמר אדוני אלוהים, אני לוקח מבין הגויים אשר הלכו שם, וקיבצתי אותם מסביב, והבאתי אותם ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ, בערי ישראל, ומלך יהיה לכולם, ולא יהיו עוד לשני גויים, ולא יחצו עוד לשתי ממלכות, ולא יתמאו עוד בגילו להם ובשיקוצם ומחול. ושעתי אותם מכל מושבותיהם, ותיארתי אותם, והיו לי לעם, ואני אהיה להם לאלוהים, ועבדי דוד, ורועי אחד יהיה לכולם, ומשפטי ילכו, וחוקותי ישמרו, וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקב, אשר ישבו בה, וישבו על ההם ובניהם עד עולם, ודוד עבדי נשיא להם, וחרתי להם ברית שלום, ברית עולם, ומתתים והרבתי אותם, ונתתי את מקדשי מתוכם, והיה משכני עליהם, והייתי להם, והם היו לי לעם, ידעו הגויים כי אני אדוני מקדש ביות מקדשי בתוכם לעולם. ויהי דבר השם אלי לאמור, ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד. יונתן בן עוזיאל מתרגם לוחה חדד, היינו לוח עץ, לא איזה ענף טבעי או משהו כזה, וכנראה הוא תרגם כך בגלל שהלוח עץ היו חורטים, היו כותבים. וכתוב עליו ליהודה, ליהודה הכוונה, כתוב עליו את השם יהודה, כמו שמצינו בחותמות ממי הבית הראשון, שהיות אתה מטביע את החותמת על איזה חפץ, אז אתה כותב ליהודה, דהיינו החפץ הזה שייך ליהודה, ולבני ישראל חבריו. מי הם חבריו של יהודה? קודם כל שבט בנימין, שבאופן די פלאי הצטרף אליו ולא אל שבטי יוסף, אז זה פלא גדול, אבל כנראה שזה הסגולה של ירושלים, שהיא כבר מראש מאחדת את בני רחל ולאה. וחוץ מזה, בנחלת יהודה היה מובלע גם שבט שמעון, נכון, שהוא שייך לבני לאה, וגם רבים מהלוויים והכהנים הצטרפו לממלכת יהודה, ואולי גם בני עוד שבטים אלה שלא רצו לעבוד אלילים ועברו משומרון ליהודה. אז זה עץ אחד. ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים, כן, אפרים הוא השבט המרכזי, בגלל שירובעם בן נבט היה אפרתי, והוא בעצם זה שייסד את ממלכת ישראל, אז היא נקראת על שם אפרים, וזה בעצם גם קשור למה שקראנו השבת, שאחיו הצעיר יגדל ממנו, כי הוא יוביל את הפדרציה, את הברית הזו של שבטי יוסף. וכל בית ישראל חבריו, כן, שם אצל יהודה כתוב לבני ישראל חבריו, פה כתוב כל בית ישראל חבריו, כי ברור שרוב מניין ובניין של השבטים היה עם ממלכת שומרון ולא עם ממלכת יהודה, אבל שוב, כל זה רוב. אז קח לך שני לוחות שעל אחד מהם כתוב יהודה ועל אחד מהם כתוב אפרים, וקרב אותם, כן, ויכול להיות שגם ולבני ישראל חבריו, דיינו, יכול להיות שבאותיות קטנות, אז הנביא כתב גם בנימין, שמעון ולוי על האצל יהודה, ואילו על של אפרים הוא כתב גם מנשה ונפתלי ואשר וכו', ראובן וגד וכו'. וקרב אותם, כן, קרב אותם אחד אל אחד לך לעץ אחד, והיו לאחדים בידיך, תצמיד את שני הלוחות זה לזה. אז תעשה את זה בפועל, מצווה הנביא. וכאשר יאמרו אליך בני עמך למור, לא תגיד לנו מה אלה לך, מה קרה הבוקר שאתה עושה כזה דבר מוזר, דבר עליהם, כן, ודיברנו על זה הרבה פעמים, שהנבואה היא ממחישה את הדברים מכל מיני סיבות, אם כדי שהם יחרטו בלב הצופים, ואם גם כדי כן, כמו שאמרנו אפילו שזה כמו ביצוע, אפילו ביצוע סמלי, הוא כבר הופך את הדברים לאל חזור, כאילו לדברים שכבר התגשמו, גם אם כרגע רק באופן סמלי. דבר עליהם, כה אמר השם אלוהים, הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים ושבטי ישראל חבריו, ונתתי אותם עליו, דיינו אליו, את עץ יהודה, אל עץ יהודה, ועשיתים לעץ אחד והיו אחד בידי. והיו העצים אשר תכתוב עליהם בידך לעיניהם, דיינו תתראה את זה לעם, ודבר עליהם ותסביר להם גם, עכשיו מקודם זה בקצרה ועכשיו באריכות, כה אמר השם אלוהים, כן, בעודך אוחז את הלוחות צמודים זה לזה, עכשיו תסביר להם מה עתיד להיות. כה אמר השם אלוהים, הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים אשר הלכו שם, שגלו לשם, ובני ישראל פה זה שם כללי לכולם, וקיבצתי אותם מסביב והבאתי אותם אל אדמתם, ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ בהרי ישראל, ומלך אחד יהיה לכולם למלך. וראינו שם במשל הצון בפרק למדלד כף ג', והקימותי עליהם רואה אחד ורעה את הן את עבדי דוד, הוא יראה אותם והוא יהיה להן לרועה, כן, שלא יהיה ברור, שלא תהיה טעות, כף ד', ועבדי דוד נשיא להם, נשיא בתוכם, כלומר לא ירובעם בן נבט יהיה המלך, אלא המלוכה היא שייכת ליהודה, לבית דוד, ומלך אחד יהיה לכולם למלך, ולא יהיו עוד לשני גויים, ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד. אז הפילוג של הממלכה, הוא הפך אותם גם לשני גויים, הכוונה היא גם מבחינה תרבותית, הם נהיו שונים, מבחינה רוחנית, כאילו הם שני עמים שונים, אז זה לא היה סתם איזה פילוג מדיני, אלא גם פילוג תרבותי ומהותי. אבל זה לא יהיה בעתיד. ולא יתמאו עוד בגילוליהם ובשיקוציהם. איך? כנראה להדגיש את זה, כאילו שמה שהיה לא יהיה. למרות שלכם כרגע זה נראה, איך יכול להיות שהמציאות תשתנה? זה לא יחזור על עצמו שוב. ולא יתמאו עוד בגילוליהם ובשיקוציהם ובכל פשעיהם, דהיינו עבודה זרה ששתי הממלכות לקו בה במידה כזו או אחרת, אולי יהודה קצת פחות, אבל לא תהיה יותר. והושעתי אותם מכל מושבותיהם אשר חטאו בהם, יש פה כמה פירושים, נראה לי שהכי קרוב הכי פשוט זה מכל משובותיהם, כן, עם כל השובבות שלהם, למרות שהניקוד הוא ניקוד שונה, כן, מכל המשובות, משובה ניצחת, אשר חטאו בהם, אני הושיע אותם מחטאיהם. ותיארתי אותם. אפשר גם, אם מישהו רוצה לא לשנות את מושבותיהם, אז כאילו מכל החטאים שהם גם חטאו בהם בגלות, אני אושיע אותם. ותיארתי אותם והיו לי לעם, ואני אהיה להם לאלוהים, ושוב, עבדי דוד מלך עליהם. אז מקודם לא נאמר, כתוב שיהיה מלך אחד, אבל אולי תהיה רוטציה, פעם דוד, פעם יוסף, עכשיו הוא אומר את זה במפורש. ועבדי דוד מלך עליהם, ורועה אחד יהיה לכולם, ובמשפטה ילכו, וחוקותה ישמרו ועשו אותם. כלומר, עם ישראל ישמור את תורת השם, זה הסגנון פה מאוד מזכיר את תחילת אם בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו ואת משפטיי תשמרו, ועשיתם אותם, וישבתם וכו'. בכלל רואים כל הזמן את ההשפעה של ספר ויקרא על יחזקאל הכהן. וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקב. למה דווקא יעקב נזכר ולא אברהם ויצחק? כי הוא אבי כל השבטים. ועכשיו כולם התייחסו אליו, ולא משנה מאיזו אימא הם באים. אשר ישבו בה אבותיכם, וישבו עליה המה ובניהם ובני בניהם עד עולם. נשים לב כמה פעמים מכאן ועד סוף הפרשה יהיה כתוב לעולם, עד עולם. היינו, לא תהיה גלות נוספת. ודוד עבדי נשיא להם לעולם, וחרתי להם ברית שלום, ברית עולם, ברית נצח יהיה אותם. אני אחרות איתם ברית שלום לנצח, שהקדוש ברוך הוא לא יוסיף לריב עם עמו. ונתתים לברכה, והרבתי אותם, ונתתי את מקדשי בתוכם לעולם, והיה משכני עליהם. אז גם אלו פסוקים מפרשת בחוקותיי. והיה משכני עליהם, אני אשכון בתוכם, שכינתי, השגחתי, תהיה חופפת עליהם. והייתי להם לאלוהים, והם מה יהיו לי לעם. וכשזה יהיה המצב בישראל של אחדות לאומית, וגם אחדות רוחנית, שלא עובדים עוד לכל מיני אלילי הגויים וכו', וידעו הגויים כי אני השם מקדש את ישראל, ביות מקדשי בתוכם לעולם. כן, זה שהמקדש עומד על תילו בתוכם, זה ביטוי לקדושת ישראל וקדושת ארץ ישראל. ושוב אנחנו מגיעים למטרת הגאולה ביחזקאל, שהיא קידוש שמו יתברך. וידעו הגויים כי אני השם מקדש את ישראל, ואני גם מתקדש על ידי כך שביות מקדשי בתוכם לעולם. אני מתגלה בארץ, בארץ ישראל, ובאמצעות עם ישראל, שבמרכזו המקדש בירושלים.
כל זה הגאולה הסופית.
כן, לא מדובר על שיבת ציון בבית שני, כבר המציאות הוכיחה שזה לא קרה. לא. בזמן הנבואה זה היה לפני שיבת ציון, ודיברנו על זה הרבה כשלמדנו ישעיהו, שכאילו היה פוטנציאל בבית שני, אבל עם ישראל לא נענה לקריאה, זה לא הבשיל לכדי זה וזה, אז ממילא המציאות הוכיחה שזה עוד לפנינו. טוב, מחר בעזרת השם נתחיל ככה איזה נבואה ארוכה על גוג ומגוג, אז הכינו את המקלטים. טוב.